ראינו שישנה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בשתי קדושות שונות, כשכל קדושה יש לה מטרה משל עצמה, והקדושות האלה, קדושה נגד הטבע וקדושה בטבע. נדבר בקודים לפי כל מה שדיברנו. החידוש הגדול בעולם הזה זה הקדושה שבטבע, שהיא התכונה של עם ישראל ורק בארץ ישראל. ולכן כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, מתעוררת מחדש הקדושה שבטבע, וממילא היא צריכה להיות מרכז, נקרא זה מרכז הופעת החיים, שהקדושה שנגד הטבע היא בעצם מתלווה אליה וכו'. ולכן כשאנחנו חיים בתקופה שלנו בארץ ישראל, במדינת ישראל, אז ברור, כמו שהרב אומר במקום מספר 2, בזה בעצם עצרנו, נסתכל בסוף פסקה 2, בערך שורה חמישית מלמטה, אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, כלומר הקדושה שבטבע יכולה להופיע, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים, המדיניים זה יותר כלפי חוץ, החברתיים יותר כלפי פנים, כלומר בניין מדינה, קיבוץ גלויות, עלייה לארץ, ביסוס המדינה מדינית, קוראים לזה יחסי חוץ, צבאית, ביטחונית, כלכלית, מדעית, תעשייתית, תקשורתית, כל הופעות החיים. והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, כלומר מופיעה הקדושה שבטבע לא רק ברמת היחיד אלא ברמת החברה, שזה החידוש הגדול שבשבילו נבראנו אנחנו ונברא העולם. אז מלא הטיפול בעניינים האלה, כמובן שיש מדרגות בהופעת הקודש, אבל היחס העקרוני לכל הסידורים המדיניים והחברתיים, הרי הם גופי תורה. כלומר, זה הגוף שדרכו יכולה להופיע הנשמה של התורה. ואם אנחנו לא מטפלים בגופי התורה האלה, ומזלזלים בהם, ורואים בהם ביטול תורה, ולא מבינים שהקדושה שבטבע חייבת להופיע דרך הכלים האלה שהם גופי תורה בדור הזה, אז יש לנו בעיה. קשה, אנחנו לא מבינים איך הקדושה מופיעה בדורות שלנו. וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו, כלומר ככל שהממד החומרי של האומה, הוא מלא גם של יחיד, אבל כרגע נראה לאומה, ככל שהוא יותר התבסס, יותר יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים, הקדושה תוכל להופיע במרחבי חיים יותר רחבים, וממלא ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו. פחות או יותר, עצרנו פה, נכון? טוב. הפסקאות הבאות הן בעצם פיתוח של הדברים, כלומר את העיקרון, כמו שאמרנו, כבר למדנו, אז אולי נקרא כמה דברים, נחדד אולי כמה דברים וננסה לסכם את הדף הזה. פסקה 3, שורות התחייה, פסקה למד ג'. גדולה היא תביעתנו הגופנית. עוד פעם, ספר אורות מיועד לכלל ישראל, כמובן שיש לזה הקרנות לפרט ישראל, אבל כאן מדובר על הממד הגופני הלאומי. כלומר, עם, ארץ, מדינה, מערכות חיים לאומיות, כפי שאנחנו מכירים אותם בארצנו, במדינתנו. גדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים, ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית, מפני יראה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונת זה סדר זרעים, אומרת הגמרא, שמאמין בחי העולמים וזורע. כל תשובתנו תעלה בידינו, רק אם תהיה עם כל עוד רוחניותה. מצד אחד, תחיל בתוכה גם את הצד השני, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לועט זורח על גבי שרירים חזקים. אין כאן עשה שיווק למכוני הכושר, כן? אלא כל זה במובן הלאומי, כמובן, וכמובן גם כל אחד מהפרטים צריך באיזושהי מידה לגלות את זה. ובגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים הגופנית. בואו נחזור רגע לתחילת הפסקה. החידוש הגדול של התקופה שלנו היא התביעה הגופנית. גוף חזק, גוף בריא, גוף שלם, רחב שלם שיכול להופיע בתוכו את מדרגות הקודש. כמובן, כמו שקראנו פה כבר פעמיים, נדמה לי, גם את המאמר של הרב בפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים, בהר הצופים, וגם את האיגרת לבצלאל בפתיחת בית ספר לאומנויות פה בירושלים, בצלאל. ראינו את הדברים של הרב, שכשרוצים לגלות את רוח הקודש בבשר הקודש, אז הרבה פעמים מרוב שמתלהבים מבשר הקודש, כי הצעצוע החדש הגיע וצריך לתת לו כרגע מקום, אז אפשר לשכוח את בשר, את רוח הקודש, כמו שדיברנו. לכן וראית ונהרת ופחד ורחב לבבך. מה הפחד שם של ישעיהו הנביא בפרק סמך? דיברנו על כל זה. אבל בכל אופן, החידוש הגדול של התקופה היא באמת התביעה הגופנית. כלומר, התביעה שהייתה חסרה מאיתנו 2,000 שנה. 2,000 שנה בבית הקברות של הגלות לא יכלנו לגלות את הגוף הישראלי ברמת הכלל, ומצד האמת גם ברמת הפרט. ולכן התביעה, החידוש הגדול של התקופה, המוקד שצריך בו לשים את האצבע, הוא הבניין של הגוף הישראלי, שכמובן אמור לנבוע מהבניין של הרוח הישראלית. אבל כמו שדיברנו כבר, כשהרוח מופיעה לבדה זה פשוט, כשהגוף מופיע לבדו זה פשוט, כשהרוח מופיע בגוף זה מורכב. זה מורכב, זה תהליך, יש בעיות ומשברים וכו'. אבל עצם התביעה, למרות שהמשברים הם קשים מאוד, עצם התביעה, כלומר עצם החיפוש של הנקודה הזאת, של האמת הגדולה הזאת, זה לא חדש שלא מפגע בגלל הבעיות, בגלל המשברים. לכן גדולה היא תביעתנו הגופנית ברמה הלאומית, וגם מבחינה מסוימת, הכל כמובן בפרופורציות נכונות, גם ברמה הפרטית. גוף בריא אנו צריכים. זה מאוד לא נכון שיושב כאן גוף קצת חולה שמדבר על גוף בריא. זה קצת, הייתי אומר, תרתי דסתרי. טוב, לפחות יודעים מה אנחנו מחפשים. גוף בריא אנו צריכים, לא רק ביחיד, אלא גוף בריא בכלל. אומר הרב, התעסקנו הרבה בנפשיות, בגלות, התעסקנו הרבה בממד הרוחני, בממד הפנימי, בממד המהותי, בממד האלוהי, בקדושה העליונה שמנותקת מהטבע. ובאמת, ברוך השם, הגענו להישגים יפים מאוד בגלות. למשל, פאר היצירה של הגלות היא התלמוד הבבלי. ברוך השם, קיבלנו כתוצאה מההתעסקות בדל אדמות שהלכה בלבד, תודה רבה, קיבלנו באמת תורה. תורה אומנם בבלית, שהיא כמובן תורה גדולה מאוד, שהלוואי שיהיה לנו בה קצת השגה, אבל ובמקורה יונקת מהתלמוד הירושלמי, זה ברור, אבל קיבלנו תורה. אז התעסקנו הרבה בנפשיות, תפיסת העולם, המחשבה, היחס הנפשי, ההתנהגות המעשית, עסקה הרבה בבינן הרוח של הכלל ושל הפרטים. של הכלל, לא היה לנו כלל, של הקהילות, ושל הפרטים, של כל אחד באופן אישי. התעסקנו הרבה בנפשיות, מבחינת מוקדי החשיבה, מגמות החיים, היחס הפנימי וגם בפועל, והתוצאה של זה הייתה, שכחנו את קדושת הגוף. הגוף נראה לנו כדבר מזולזל, כדבר מאוס, כדבר שהוא סותר את הקודש וכו'. שכחנו את החיבור בין המילים קדושה וגוף. ולכן התוצאה, אחת התוצאות של הגלות, זה שכביכול אין קשר בין קדושה לגוף. אדרבה, ככל שאתה מחפש יותר קדושה, אתה בורח מהגוף. אתה בורח מהחיים החומריים, בורח מהטבע, בורח מהכישרונות, מהכוחות, מהשכל, מהמלאכה, בורח מהמהלך הלאומי שלנו וכו'. אז התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. הרב אומר באורות במקומות אחרים שכנראה הקדוש ברוך הוא בהנהגה מיוחדת ומדויקת, השכיח מאיתנו את הגוף בכוונה לאורך תקופה מסוימת כדי שנבנה את הרוח. אבל ברוך השם חוזרת התביעה לחיי גוף. שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. זה שיש לנו רוח הקודש זה ברור. זה שיש לנו בשר קודש, את זה שכחנו. שהבשר שלנו הוא קודש. כמובן צריך מאוד להיזהר מהמשפטים האלה, כי המסקנה של אדם שטחי וילדותי, שאם כן כל מה שהוא מטפל עכשיו בבשר שלו, הפרטי או הלאומי, הכל הוא קודש. אז הוא עכשיו יכול להשקיע 10 שעות ביום בשרירי הגוף, כפשוטו, בלי דרשות עכשיו. כתוב באורות, בשר הקודש, תראה איזה שרירים, בשר הקודש. טוב, כמובן הכל צריך לנבוע מהמקומות הנכונים, בדיוקים, במינונים הנכונים, סליחה, למטרות הנכונות. לא נהפוך את בשר הקודש לקודש הבלעדי. בשר הקודש שנובע מרוח הקודש, ואז מלא ההתמקדות בבשר היא התמקדות ראויה, רצויה, בגבולות גזרה וכו'. על זה הרב מדבר. שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. מבחינה מסוימת, החידוש הגדול של היהדות זה בשר הקודש ולא רוח הקודש. להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם אצל הגויים, במדרגתם הנמוכה יש בחינת רוח הקודש במרכאות, יש ממדים רוחניים, אבל אין להם בשר קודש. תראו רגע משפט אחד במקור מספר, יש כאן כמה פרטים, רק נבחר אחד. רק שנייה. הרב כאן כותב שלגויים אין את היכולת לגלות את זה, אין להם את האישיות הזאת.
בשש למטה,
הנה, כן, בשש למטה, שורה שנייה מהסוף. אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש. איך עניין חומרי, ממד חומרי של הכלל ושל הפרט, יכול להיות כלי להופעת קודש? איך פוליטיקה יכולה להיות קדושה? איך צבא יכול להיות קדוש? איך כלכלה ותעשייה יכולים להיות קדושים? אומות העולם לא שייכות לזה. אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש. ולכן אם אנחנו מבינים שהמטרה מקדשת את האמצעים, דיינו, כשהמטרות טובות, אז גם האמצעים צריכים להופיע בצורתם הטובה. כלומר, לא רק המטרה הרחוקה היא טובה, אלא כל התהליך בדרך אל המטרה, גם הוא צריך להיות טוב. ולכן אם המטרה היא קדושה, אז הקדושה הזאת צריכה להופיע גם באמצעים. המטרה מקדשת את האמצעים. מטרה קדושה חייבת ליצור אמצעים קדושים בדרך אל המטרה הקדושה. כי אם האמצעים הם לא קדושים, זה מגלה שגם המטרה לא קדושה. חד ושלום. אז אומות העולם לא יכולים להשיג איך המטרה הקדושה של תיקון עולם היא עוברת דרך אמצעים קדושים, דרך לאומיות קדושה. ולכן אני אומר את זה בשפה מאוד פשוטה, ולכן המערכת הלאומית אצל אומות העולם יכולה להיות מאוד לא רק לא קדושה, אלא יכולה להיות גם מאוד לא מוסרית, לא ערכית, לא תאורה. קוראים לזה בשפה אחת דיפלומטיה, קוראים לזה היום להיות פוליטיקאי. כלומר, אתה מציב איזה מטרות לאומיות ואתה לא פועל בהגינות ובישרות ובאמיתיות ותוכה כברכה, תוכחה כברכה, התוך הוא כמו החוץ. לא, אלא אתה צריך להיות כמו שדיברנו דווקא השבת קצת, להיות כמו עשיו, איש צי, כמו אותו אחד שמציב איזה מטרה, ובדרך למטרה יוצר כבישים עוקפים, מקים כל מיני צדות למיניהם, שם כל מיני מלכודות למיניהם, כדי להשיג את מבוקשו העתידי. הדיפלומטיה, כמו שקורא לזה הרב הירש, הדיפלומטיה המערבית, היא בחינת איש צי, סימון מטרות, שלא תמיד הן ערכיות ומוסריות, הרבה פעמים אולי לא, ומימוש הדרכים, האמצעים, בדרך למטרות האלה, דרך כל מיני מלכודות, כבישים עוקפים. אין התוך כבחוץ, אין. אבל בישראל זה לא ככה. בישראל ישתם, יעקב ישתם. כלומר, בישראל הפוליטיקה היא נקייה, היא קדושה, היא תאורה, ככה צריכה להיות. אמנם, כשעומדים מול פוליטיקה עשווית, כלומר מערבית וכדומה, צריך להתלבש בלבושים של עשיו, כמו שדיברנו בשבת. אבל במהות, אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש, איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם אידיאליים, איך לעסוק בענייני כספים, בענייני כלכלה, איך לעסוק בענייני ביטחון, צבא, איך להתעסק בעניינים מדיניים, חוץ, איך כל זה בעצם אמור לגלות קדושה. ולכן יש באמת משבר גדול בין הפוליטיקה, נקרא לזה הישראלית, לפוליטיקה של אומות העולם. כי אנחנו בבסיסנו רוצים רוח הקודש בבשר הקודש. ולכן זה חייב להופיע בצורה מוסרית, בצורה ישרה, בצורה אמיתית. אנחנו מאמינים במה שאנחנו מדברים, אנחנו לא סתם אמורים לדבר וכו'. אבל אצל אומות העולם זה לא מופיע ככה. ויש התנגשות בין שני, נקרא לזה, הופעות בשר, הבשר הלאומי של כל אחד מהעמים, ישראל ואומות העולם. אז אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש, איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם אידיאליים. תראו את המשפטים הבאים, אני קופץ רגע לשש. האורלה מעכבת. מה זה אורלה? אורלה זה אותו ממד חומרי שכולל בתוכו, היום נקרא לזה הרבה פוליטיקה, ציניות, חספוס, חוסר מוסר, חוסר ערכים, במילים פשוטות, חוסר אלוהים. העולם מעכבת. יוכל, אומר הרב, אצל אומות העולם, השכל לשוט, להקיף, כלומר אפשר להגיע לתובנות ולתודעות ולהישגים שכליים, רעיוניים, רוחניים אפילו, מופשטים, מאוד גבוהים, אומות העולם. יוכל השכל לשוט, להקיף, נכון, אפשר להגיע להרבה הישגים ברעיונות, בערכים, באידיאלים, בכל תפיסות החיים. אבל האם זה חודר לעומק החיים? האם זה חודר לבשר? האם זה חודר לרצון? האם זה חודר לגוף? האם ככה מתנהלים? או רק מדברים גבוה גבוה ומתנהלים הפוך לגמרי? אצל אומות העולם, העולם מעכבת. יוכל השכל לשוט להקיף, אבל מצד שני, אבל לחדור לעומק הבשר, לעדן את הרצון היסודי שיהיו ערכיו, ערכים מלאים, קושט, אמת וצדק, זה אי אפשר. כי אם בעצת השם הבא על נחלת עולמים אשר לא, זה רק ישראל. ישראל המקרובו, זרע אברהם אוהבו, קרות, מלשון מי שקרתו איתו, קרות ברית הקודש, אשר מהם התעלה בחיר האנושי, אשר תמונת השם יביט ומראה ולא בחידות, ובכל ביתו נאמנו, נקרא אם הגענו עד לפה עוד, הוא אשר פי השם אליו דיבר לצוות בני ישראל להודיע להם בית חייהם, להודיע להם את הדרך הלכו בה ואת המעשה אשר יעשו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. איך הרעיונות הגדולים מופיעים בחיים? גם ככלל וגם כפרטים. ולכן הבשר הוא באמת קודש. אבל בגלות, אני חוזר לשלוש, עזבנו את החיים המעשיים. שכחנו שיש לנו בשר קודש. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית. ואני רוצה אולי לתת דוגמה טובה מאוד, לצערנו הרב דוגמה טובה. כשעם ישראל יורד למצרים, אז שם בפרשת ויגש, אולי נקרא את הפסוקים, בפרק מ"ו, כשיעקב אבינו רוצה לרדת, או יותר נכון רוצה לא לרדת למצרים, נקרא את הפסוקים בספר בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ו, לא למדבר, פרק מ"ו, סליחה, פסוק ג'. שימו לב, כשנודע ליעקב אבינו שיוסף חי, נאמר כך, ויאמר ישראל, רב, זה הפסוק האחרון של פרק מ"ה, עוד יוסף בני חי, אלך ואראנו בטרם אמות. מדייקים המפרשים שעומדים על הפשט, הנציב, לדוגמה, מה הייתה המטרה של ישראל, של יעקב אבינו? אלך והראינו. הוא הולך סך הכל לראות את יוסף. הוא לא ראה את בנו 22 שנה. הוא רוצה לראות את יוסף. הוא לא מתכן לעבור דירה. הוא לא מתכן לרדת למצרים. ואז כתוב, וישא ישראל וכל אשר לו, בפסוק הזה עדיין לא כתוב שהוא לקח את כל הרכוש. וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. ומשנה לו את התוכנית. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה. ויאמר יעקב יעקב, הוא מתחיל לעבור מישראל ליעקב. מהיושר, מהראש אל העקב. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרים. אתה מתכן רק לראות את יוסף? אתה הולך לרדת למצרים. גלות ישראל הולכת להתחיל בך. אבל אל תדאג. אל תירא מרדה מצרימה. למה? יש מטרה לירידה הזאת. אם זה היה רק מסע תיירים, ללכת לראות את יוסף ולחזור. אבל אם אתה יורד 210 שנים עכשיו למצרים, כנראה שיש כאן איזו מטרה. מה המטרה? כי לגוי גדול השמחה שם. אם כן, המטרה של ירידת מצרים לפי פשט הפסוק, זה להיות גוי גדול. לפי הנציב, ועוד ממפרשי הפשט, לא כתוב כי לגוי גדול השמחה, אלא לגוי גדול השמחה, שם, משמע, שרק במצרים אנחנו יכולים לקנות את מדרגת גוי גדול. פלא, לא בארץ ישראל, איך יכול להיות? כלומר, אתה מתכן רק לראות, אתה צריך לרדת. למה? כדי להפך להיות גוי גדול, וזה יכול לקרות דווקא שם, במצרים. כי לגוי גדול השמחה שם. אל תדאג, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו. טוב, כל מילה פה בפסוקים מדויקת. ואז יעקב אבינו לוקח את כל החפצים ויעובר דירה. ויקום יעקב מבאר שבע ויישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת אפם ואת נשיהם והעגלות אשר שלח להם פרעה, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה, יעקב וכל זרו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרו, הביא איתו מצרימה. פה התחילה גלות מצרים. אם כן, המטרה היא לגוי גדול השמחה שם. מה זה גוי גדול? אומר הנציב, כל מקום שכתוב בתורה עם או כתוב בתורה גוי, יש הבדל. עם מלשון עם, גוי מלשון גבייה, דהיינו, אומר הנציב, עם זאת קבוצת אנשים שיש לה תרבות משותפת, אבל לא בטוח שיש לה חבל ארץ והיא מעמידה שלטון וריבונות. אין לה מדינה, יש לה איזה ערכים משותפים, אבל אין לה מימוש חומרי של הערכים האלה. זה נקרא עם. כל מקום שכתוב גוי, מלשון גבייה, כמו גביית הגוף, הגבייה, השלד של האדם. כל מקום שכתוב גוי זה עם שיש לו ארץ, זה עם שיש לו מדינה, זה עם שיש לו שלטון, זה עם שמנהל מערכת חיים לאומית חומרית. זה נקרא גוי. אומר הנציב, עם ישראל צריך לבנות מדינה בארץ ישראל. הוא לא יודע איך עושים את זה. איפה האוניברסיטה הטובה ביותר באותם ימים ללמוד איך מנהלים פוליטיקה? במצרים. מצרים זה בית הספר לפוליטיקה. זה אמריקה של היום, נגיד, למאן דאמר. אם כן, צריך לרדת למצרים כדי ללמוד איך הופכים לגוי גדול. לעם, את זה לא צריך את מצרים, זה בארץ ישראל. אלא איך לוקחים משם בשר לאומי, אם אפשר לומר, ומגיירים אותו על ידי הרוח הקודש הלאומית של ישראל, לוקחים משם רק את הגבייה, איך מנהלים פוליטיקה, מדינאות, כלכלה וכו', ולכן יוסף הוא המשביר לכל הארץ, שם למדנו איך עושים את זה, ולוקחים משם רק את הכלים החומריים, איך מנהלים מדינה, עם התוכן הישראלי שאמור להישמר, ואותו מעלים לארץ. זה מה שהיה אמור להיות. היינו אמורים ללמוד מהם רק גוי. זה הכל. מה קרה בפועל? לצערנו הרב, עולם חזל אמרו באחד המדרשים, לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, נכון, לא שינו את לבושם, אבל אחרי 210 שנות גלות, כנראה יותר מדי התערבבנו עם המצרים, ולמדנו מהם לא רק איך מנהלים לאומיות במובן של של צדדי החיים החומריים, אלא גם קצת נהיינו מצריים. עד כדי כך, שנייה רגע, עד כדי כך, לא צריך להגיע לרפואה, עד כדי כך, שארבע חמישיות בעם ישראל, מת במכת החושך במצרים. אומר הרב הירש, פסוק נורא, בסוף פרשת, בסוף פרשת ויגש, סוף פרק מ"ז, וישב ישראל, הפסוק האחרון, פסוק פרק מ"ז, פסוק כ"ז, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. ויאחזו בה. נאחזנו יתר על המידה במצרים. כלומר, באנו ללמוד גוף, חוץ מהגוף, קלטנו גם תרבות, תרבות מצרים. כלומר, הכישלון הזה, הוא קורא לנו כל הגלויות. גם הגלות האחרונה. היינו בגלות 2000 שנה, אצל אומות העולם, הסביר הרב ציודה, כדי ללמוד איך מנהלים פוליטיקה. ממש כמו עם ישראל שרד למצרים. אבל אחרי 2000 שנה, כמו אחרי 210 שנים במצרים, למדנו לא רק איך מנהלים פוליטיקה, אלא גם למדנו תרבות, לצערנו הרב. כלומר, בשר הקודש שאנו צריכים להוציא משם, הייתי אומר ככה, הבשר שאנו צריכים להוציא משם, איך מנהלים מדינה, שמבחינתנו הוא בשר הקודש, כי הוא אמור לנבוע מרוח הקודש הישראלית, אותו הבשר שהוצאנו, הושפע גם מהרוח, הלא קודש של אומות העולם. נכון. אבל עוד פעם אנחנו חוזרים, לא בגלל הכישלונות הפוטנציאליים, מקף, ההיסטוריים שהופיעו במציאות, לא בגלל זה הבשר הישראלי כרעיון, כערך, כאידיאל, הוא הופך להיות לא בשר קודש. זה בשר קודש. אז עזבנו את החיים המעשיים, אז למה היינו צריכים לרדת למצרים? ללמוד איך מנהלים מדיניות של עם, לאומיות. לצערנו הרב, יש השפעה, כמו שקראנו פה, את האיגרת לבצלאל והמאמר בפתיחת האוניברסיטה. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים. החיים המעשיים, המלאכה, העבודה, המדע, הטכנולוגיה, איך מנהלים עם, ציונות, כל זה איבדנו 2000 שנה. ואת התבררות החושים, כוחות החיים הטבעיים מבחינת חושים לא יצאו לפועל, מרמת עם, גם ברמת פרט. ואת הקישור, כל זה עזבנו, ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית, מפני עירה נפולה, עירה קטנה, עירה חלקית, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ, גם קדושת הארץ הפשוטה, ארץ ישראל, וגם קדושת החיים, הארציות. אותו חשש בגלות ששמר עלינו בגלות של קדושה שהיא נגד הטבע, שהיא לא יכולה להכיל בתוכה את הקדושה שבטבע.
אבל זה הגיוני, למה זה עירה נפולה?
לא, זה עירה נפולה מצד, אם אנחנו מכניסים את זה, אם אפשר לומר, למבחן האובייקטיבי, הסובייקטיבית בגלות, היינו צריכים עירה כזאת. זה מה ששמר עלינו. אבל סוף סוף זה בנה בתוכנו השקפות עולם, יחסים נפשיים וסדרי חיים מעשיים, לא מתוקנים. ועכשיו כל מה שהוא לא בית כנסת, הוא נראה לנו ביטול תורה. ככה התחנכנו 2000 שנה. וזה מה ששמר עלינו בגלות. אבל ביחס לעירה היותר עליונה, היא מצד עצמה ככה הייתה צריכה להיות, אבל בהופעה, היום, יש לזה מחירים. מפני עירה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונת זה סדר זרעים, שמאמין בחיי עולמים וזורע. כשאתה זורע זרע, יש תהליך של ריקבון, ועד שהוא מתחיל לצמוח וכו'. כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא. בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט, זורח על מה? על גבי שרירים חזקים. עוד פעם, לא עכשיו אני הולך לעשות מנוי במכון כושר, זה לא המנגינה. מה? אם אתה חושב שאתה צריך, כדי להיות חייל יותר טוב, כדי להיות אידיאליסט יותר גדול, בבקשה. אבל אם אתה עושה את זה בשביל... איך קראו להוא שאכל תרד? פופאי. פופאי. אם אתה אוכל, אם אתה עושה כושר בשביל פופאי, להשוויץ לחבר'ה, זה לא זה. זה לא העניין. איבדנו את הכיוון. יש כאן כמה הערות מוטטים. ג' אם כן, יש צורך לעשות הבחנה יותר ברורה בחנוכה, שאנו יוצאים נגד היוונים שרצו רגוף, ברור? אז אם כן, מה ההבדל? ההבדל שאצלם הגוף הוא הגוף? אצלנו הגוף נובע מהנשמה? זה בדיוק ההבדל? חן מגבעת שמואל. תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן. יצחק אבינו, שהיה הכי פנימי וקדוש, פעל להיות איש שדה, ולא ראה בכך פחד וסתירה. ולכן אומר המדרש, יש מדרש חפץ, שהוא מדרש לא כך ידוע. אומר המדרש על יצחק אבינו, גדולים צדיקים שעוסקים ביישובו של עולם. סוף ציטוט. דרך אגב, שכותב כאן חן מגבעת שמואל, שהוא פעל בשדה, איך הוא קורא למקום, או הייתי אומר את זה אחרת רגע, איך נקראת השכונה בירושלים שעל פיה, שהיא נקראה על פי הפעולה הזאת של יצחק? מאה שערים. כי היא הוקמה באותה שבת של פרשת השבוע, של ויזרא יצחק בארץ ההיא מאה שערים, ויברכהו השם, ודי לך קימה ברמיזה. הוא בחר להופיע את מה שפחדו העולם כולו. כיוון שמלכתו של קין לא שעה. טוב, אם הבנתי את הסוף, אז העיקרון הוא נכון. ודאי, אבל כדי שאנחנו נוכל להיות בשדה, צריך להיות אשתם יושב אוהלים, ואז להתלבש בלבוש של עשיו, כמו שדיברנו בשבת, שהלבוש הזה הוא נובע מכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, אבל הידיים של עשיו הם נובעים מכל יעקב. נכון, לכן אם הבנתי אתכם נכון, הוא ודאי צודק. עוד הערה. דוד, יצחק אבינו שרצה לברך ברכה חומרית, הבין שלא את יעקב הוא צריך לברך אלא את עשיו. ולכאורה יצחק מבין שהוא מנותק מחומר. אז דיברנו על זה בשבת, אבל היות ולא היה אינטרנט בשבת, ברוך השם, אז אולי כדאי קצת לחזור על זה. נראה לי שגם דיברנו על זה שבוע שעבר, לא? דיברנו על זה שבוע שעבר? טוב, עיין בשיעור שבוע שעבר. אין צורך לחזור, דיברנו על זה. ואם יש לך בעיה, אין לך איך לשמוע את השיעור של שבוע שעבר, אז תשלח לי עכשיו אימייל, קוראים לזה אימייל, ננסה להתייחס. 4. בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה, ולכן כל כישרונות הגוף הטבעיים אנחנו לא מפחדים מהם. לא ברמה לאומית ולא ברמה פרטית. כמובן, צריך ליצור סדרי עדיפויות, צריך ליצור את המנוע שהוא הקודש. ברור, כמובן יש מצבים בחיים שבהם צריך לשים את הגוף הישראלי קצת, אם אפשר לומר, במנוחה, עד שנבנה קודש ישראלי, רוח הקודש, כדי שהוא יוכל לדבר בשר הקודש. ברור שאם אני באתי עם מלא רעננות וכוחות ופחות מהיר, ברמת הפרט עכשיו אנחנו מדברים, אז לא ביום אחד אני רוצה לגלות את רוח הקודש ובשר הקודש, כי הבשר שלי לא בטוח יצא אל הקודש 20 ומשהו שנה, 30 ומשהו שנה וצפונה. לא שלא. לכן אני יודע שרוח הקודש צריכה להתגלות בבשר הקודש, זאת המטרה, אבל כרגע אני שם את הבשר, קצת אולי באפסנאות, עד שנבנה רוח הקודש כמו שצריך, ואז נחזור אל הבשר, ואז נתגלה בשר הקודש. לכן בארץ ישראל אפשר להשיג שהבשר של הגוף הישראלי הוא ממש כדושת הנשמה, ולכן ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית, לא להיות במלחמה עם הגוף כל הזמן. נגד הכוחות הטבעיים, נגד הכישרונות, בין בפרט, בין בכלל. כי אם להעלותו ולהתאימו טעם האמת של חיי הקודש, כמובן צריך בשביל זה כמו שאמרנו לבנות קודש. חמש, אני קופץ כי כל זה עסקנו, רק לראות כמה משפטים בהקשרים האלה. כשאב הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. בריאות החוזק, בריאות וחוזק הגוף הלאומי שלנו, שהכלכלה תהיה חזקה, כשהצבא יהיה חזק, כשהפוליטיקה תהיה משמעותית חזקה וכו', תעשייה חזקה. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. באתי מקודם משיעור ברובע, יוצא לי להגיע לשיעור ברובע, בדיוק בזמן שלאחת הכיתות שם בבתי הספר ברובע, יש שיעור התעמלות. זה תלמוד תורה שיש לו שיעור התעמלות. אני כל כך נהנה לראות את השיעור התעמלות הזה. זה לא רק עוד ישחקו ילדים וילדות וילדות ועוד גוף הישראלי הוא חשוב. לא בנו לעולם בשביל שיעור התעמלות, אבל כן בנו לעולם כדי לגלות קדושה בחיים. לכן משפט שהרבה הורים שומעים כשהם באים לאספת הורים, הילד שלך יש לו מלא כוחות, זה כבר מעודד מאוד, יש לו מלא כוחות. המשפט הבא ידוע מראש, אבל בכיתה, טוב, לא אמרנו שהכוחות האלה לא צריכים לגלות בכיתה, אבל ברוך השם שיש לו מלא כוחות. אני אומר עכשיו איזה משפט עזוי, מה אתה רוצה? איזה חנון גלותי, איזה אחד שמוריד את הראש לקבל מכה מהצורר? מלא כוחות, ברוך השם. הכוחות האלה צריכים להופיע בכיתה, לא אמרנו שלא. או שהכיתה צריכה להתאים את עצמה למלא כוחות. גם זה חשבון בפני עצמו. זה מאוד מפחיד. כשהדור הזה הוא פוטנציאל של מלא כוחות. ולצערנו הרב יש בדרך גם פריצות בדרך המלא כוחות האלה. לגדל איזה דור חלש כוחות, רפוי כוחות. כדאי שיחשבו על זה, מי שצריך לחשוב על זה. שם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו, ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. הוא מובל בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל זהו היסוד לאור העולם, לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לתארת המידות וכו' וכו'. תראו את המשפט הבא, דילגתי חצי משפט. כשאדם צדיק לא מזלזל בכוחות החיים החומריים של האומה וגם לא בשלו, והוא שותף באופן רעיוני או מעשי לפי אישיותו לבניין החומר הזה, הוא לא רואה בזה ביטול תורה. הנה תראה את המשפט הבא שרציתי לקרוא, אולי נקרא את המשפט הקודם גם. הוא מובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל, לא רק אדם פרטי אלא שיש כוח כלכלי, צבאי, פוליטי, מדעי, חקלאי וכו' לכלל ישראל, כמובן שהמנוע שמניע את הכל זה קודש. בהופעה יש הרבה פריצות אמרנו, יש הרבה חול, נכון. אבל עכשיו אנחנו מדברים על האידאה, על הרעיון, על הערך, על הכיוון, על המטרה, על המגמה. המגמה היא לא שכל אחד מאיתנו ידליק חנוכיה. המגמה היא שהלאומיות הישראלית תהיה חנוכיה אחת גדולה. זאת המטרה. דרך אגב, זה הרמב״ם. הלכות חנוכה. הרמב״ם אומר, על מה אנחנו חוגגים את חנוכה? הרי לא לשכוח, חזרנו ובנינו את המקדש. ואותם הכהנים הגדולים שהיו אחר כך במקדש, הם לא היו הכי צדיקים בעולם, אני מדבר בעדינות מרובה ביותר. הם היו חלקם מינויים של הרומאים בכלל. על מה אנחנו חוגגים? אומר הרמב״ם ציטוט, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. מלכות ישראל חזרה. קדושה בישראל פחות הייתה. מלכות ישראל חזרה. איך מלכות ישראל חזרה? יש לנו מקדש, ואפילו שהכהנים ממונים חלקם על ידי הרומאים הרשעים. חזרה מלכות לישראל. זה חנוכה. הופעת המלכות היא מסובכת, היא מורכבת, אבל היא מלכות. וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. איך שוכחים את הרמב״ם הזה? לא כתוב וחזר מקדש לישראל. וחזרה מלכות לישראל. המלכות הישראלית הופיעה דרך המקדש, ברור. אבל ככל הופעתה של מלכות זה מורכב. כי כשהקודש מופיע במלכות זה מורכב. לכן המשפט הזה עוד פעם. הוא מובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל, מדינה, פוליטיקה, כלכלה חזקה, צבא חזק, מדיניות חוץ חזקה וכו'. הוא מובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל זהו היסוד לאור העולם. לא יכולה להופיע גאולה כשעם ישראל במערכותיו הלאומיות יהיה חלש. זה לא יקרה. אומנם אנחנו מתלהבים יותר מדי מהמערכות הלאומיות החומריות, נכון? אבל זה הדרך, זה התהליך כמו שדיברנו כבר. זהו היסוד לאור העולם, לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק, והופעת המוסר וניצחונו בעולם. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, ככל שכל אחד מישראל מחובר להיות חלק מכלל האומה, גם ברעיון, שהוא מבין שהוא חלק מהאומה, וגם בפועל, הוא שותף, למשל צבא, צה"ל, הוא מתגייס לבניין הביטחון הישראלי, לדוגמה. או, נגיד אחרי זה בחיים, המקצוע שהוא בוחר, זה מקצוע כזה שהוא בוחר מתוך מגמה שיהיות שותף בבניין החומר הישראלי כאידיאל, כערך, לא ככבוד ופרנסה בלבד. אומר הרב, אם כל אדם מישראל ניגש כפרט אל שייכותו אל הכלל, גם ברעיון וגם בפועל, מהמקום הזה, אומר הרב, ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. צדיק וקדוש. כי זה רוח הקודש ובשר הקודש. מהמקום הזה הוא בא. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה ואצילות עליונה. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצא מן הכוח לפועל אימוצי נשמה נפלאים. וכו'. לכן באמת, אני אומר את זה לא בצחוק, לכן יש חשיבות גדולה שבטח בחורים צעירים יחסית, חלק מהיושבים פה כרגע, או במכון בכלל, לא לשכוח את הגוף גם כשנמצאים במכון. אז לא אמרנו לעשות ריצות של מרתון כל יום, אבל לא לזנוח את הגוף. לעשות ספורט מדי פעם, פעם ביום, פעם בשבוע, לפרק זמן קצוב, מהמקום הזה למטרות האלה. זה חשוב מאוד, זה לא ביטול תורה. זה חשוב מאוד. שלא יתנוון הגוף, שלא תתנוון הנשמה, שלא תתנוון ההשקפה. ככה צריך לראות את זה. טוב, משפט אחרון, מקור 7. התפתח היישוב בארץ ישראל. ייבנה הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול. נשמת האומה תתעורר לתחייה, מעומק טיבה תכיר את כל מהותה, שמה שהניע את הבניין הלאומי ואת ההתפתחות של היישוב החומרי, זאת הרוח. מעומק טיבה תכיר את כל מהותה, מעוצם כוחה תכונן, או תכונן, תכונן את סדרי חיי העצמיים. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוהי ישראל בעולם, ואין צורך לומר בקרבה פנימה. תראו את המשפט הבא. איזה משפט. המורך ודלדול הכוח. דלדול הכוחות הפיזיים, הרב כתב זה לפני 100 שנה. אותו יהודי גלותי, אותו טיפוס גלותי שהרב מדבר עליו בהרבה מאוד מקומות, של נמיכות קומה, שפלות, חוסר ביטחון עצמי, עניות, לבוש אפילו שהוא מבטא איזה מין דלדול כוחות חיים וכו'. באיגרת קוף מ"ו, הרב מדבר על זה באריכות. קוף מ"ו. בבניין אמונה אנחנו עוסקים בסוגיה הזאת. המורך, אישיות פחדנית, מפוחדת, עייפה, עצובה, ענייה, גם הרובד הפרטי, גם הרובד הלאומי. המורך ודידול הכוח השורר עכשיו, שם הרב באותה איגרת אומר, אני מצטט את לשונו, שזה מה שרואים אז באותה תקופה מהטיפוס הישיבתי המצוי. הטיפוס הישיבתי המצוי, אומר הרב, זה אותו יהודי, קוראים לו גלותי, שהוא לא יודע לאחוז בחיים ולגלות קדושת הטבע בחיים. אומר הרב, המורך ודלדול הכוח השורר עכשיו מונע הוא את גאון האמונה מהופיע בעולם. הוא לא מונע רק את בניין מדינת ישראל בצורה מבוססת העתידה להיות אז, אלא הוא מונע אמונה מלהופיע בעולם. הוא מונע קדושה. מעכב הוא את המהלך החי של המצוות המעשיות וקשר האמונה האלוהית אשר בתוכן מלהופיע בכל הדרו. האמונה האלוהית בתוך המצוות לא מופיעות. אבל התפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים. וכמו כל דבר שפורץ, אז הוא פורץ. וכשהוא פורץ גבולות, אז לפעמים הגבולות נפרצים מאוד, ואנחנו משלמים איזה מחירים כבדים מאוד על הפריצות האלה. אבל, מצד שני, אבל התפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים, והחיים הישראלים מתוך הכרח פנימי, מתוך הכרח חופשית, גם יחד, יעשו באור, כנראה זה טעות, באור הצבעון הראוי להם, שזה הצבעון הרוחני. והצבעון הטבעי להם הוא אשר הביא את התשובה הגדולה, את התשובה מאהבה, בלא שום נפילה חומרנית. כי אם תשובה פנימית נובעת מעומק האמת שבאור החיים של הנשמה. אומר הרב, אין להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי הטבעי ההולך וסוען. גם הקלקולים שהוא מקלקל במהלכו. הוא מקלקל במהלכו. סופם לבוא לכלל בניין ותיקון. אז זרמי הרוח הלאומי, לא להיבהל מזה. גם אם בדרך יש קלקולים. כי יש כאן גרעין של אמת, יש כאן הופעה שלמה של חיים, שעתידה להיות. טוב, אז אין ברירה, אם עצרנו במשפט הזה, אין להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי הטבעי ההולך וסוען. גם הקלקולים שהוא מקלקל במהלכו, סופם לבוא לכלל בינן ותיקון, אז כנראה שאנחנו הולכים לפתוח את סוגיית הקלקולים. זה השלב הבא. כלומר, אני מסכם, שלושה כוחות מתעפקים במחננו, אלה הכוחות היסודיים. איפה זה יכול להופיע? רק בארץ ישראל, קדושה שבטבע. מה היו המחירים בדרך? הקלקולים. אז הגענו לעסוק בשלב הקלקולים. בסדר? רואים את הסדר? חגי משומרון או חגי משומרון. האם אנחנו צריכים לעסוק בתיקון טעותם של החרדים? לא. אם כן, כיצד? נראה מה שצריך להיות. אם גדולים כמו הרב קוק לא הצליחו לתקן את טעות החרדים, כיצד לכן? אנחנו לא צריכים לתקן את החרדים. יש לציבור החרדי יתרונות נפלאים, מעלות נפלאות, גם הם בעצמם עוברים תהליכים, כמו שאנחנו עוברים תהליכים. אנחנו נלמד את תורת ארץ ישראל, נגלה אותה בפועל, נדע שהיא גדולה, היא כוללת, אבל מצד שני גם מורכבת, נזהר מהסכנות. נהיה מה שאנחנו צריכים להיות, לא נתקן את האחרים, נתקן את עצמנו. ברגע שני, אנחנו מה שאנחנו צריכים להיות, תופיע בעם ישראל קומה של קבוצה בעם ישראל שמופיעה תורה בריאה, שלמה, כוללת, כמו כל אור שמושך אליו, את מי שנמשך אליו, ימשוך, וזה מושך, ברוך השם, זה כבר קורה. לא נגיד אנחנו יותר טובים מאחרים, אנחנו הולכים בדרך הזאת, מאמינים בה, יודעים שהדרך ארוכה, המחירים גם בדרך הם לא קלים, אבל זאת האמת ואין בלתה, לכיוון הזה אנחנו הולכים. לכן, כמו שאמר הבעל שם טוב, אם הזכרת את הרב קוק ואת הליטאים, כדי להזכיר את החסידות, שכמו שאמרנו באחד השיעורים האחרונים דווקא, למה הקדוש ברוך הוא ברא באדם שתי עיניים? עין אחת לראות את מומי עצמו, ועין שנייה לראות את מעלותיהם של האחרים. אז בואו נתקן את עצמנו, נבנה קומה שלמה בישראל, בעזרת השם, אחרים יראו ויצטרפו. יישר כוח. סיימנו את זה, נמשיך פעם הבאה בדף חדש.